רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. חיפה, מתחם העיר התחתית. בתים עתיקים, בתי קפה, ספסלים, היפסטרים. בחור, נפל לך תקליט. משעמם. בואו נעשה משהו אחר. סיטי קווסט הוא משחק כמו שלא שיחקתם עד היום. טכנולוגיית מציאות רבודה הופכת את בתי הקפה והמבנים העתיקים לתפאורה בסרט פעולה שאתם הכוכבים הראשיים בו, בעיר התחתית בחיפה וגם במתחם שרונה בתל אביב. באמצעות אייפד, ניווט מבוסס GPS ומציאות רבודה, אתם הופכים לסוכני ביון. משימתכם להציל את העולם מווירוס קטלני שעומד להיות מופץ על ידי ארגון טרור קיצוני. לשם כך, עליכם למצוא את החותם האחרון של השליט הצלבני בחיפה בתחילת המאה ה-13, במשחק שהוא מעין שילוב של חדר בריחה, חפש את המטמון והמרוץ למיליון. סיטי קווסט הוא משחק מדליק למגוון של פעילויות. סדנאות מנהלים, יום גיבוש לצוות, יום כיף ליחידה הצבאית, פעילות ליום ההולדת ואפילו יום חברה. עד 50 משתתפים יכולים לשחק בו בו זמנית ולהתחרות ראש בראש בזמן אמת בצוותים ובזוגות. בקרו בquest-ion.co.il או לחצו על הבאנר של סיטי קווסט באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה. סיטי קווסט ישאב אתכם למציאות אחרת לגמרי. אדוני, הפלת את המבחינה שלך. אדוני, מה זה הענן הירוק? אדוני!
עושים טיול עם עינב לנדאו.
שלום וברוכים הבאים לעושים טיול. אני עינב לנדאו ואני שמחה לארח בתוכנית היום את נדב בן יהודה. היי נדב.
היי, שלום.
אבל לפני כן כמה עובדות על נדב. בשנת 2012 בטיפוס להר האברסט במרחק של 250 מטרים מהפסגה נתקל נדב ומטפס טורקי מחוסר הכרה והחל מיד בפעולת החילוץ שהייתה גם למעשה סיכון חייו שלו. אנחנו כמובן שנדבר על על ההרפתקה הזאת. ובשנת 2012 שבר נדב את השיא הישראלי בטיפוס מדרגות גורדי שחקים, כאשר טיפס על המגדל הכי גבוה בישראל, מגדל משה אביב, במשך, תקשיבו טוב, 13 פעמים ברציפות. נמשיך, בשנת 2015 נדב היה הישראלי הראשון שכבש את פסגת הר אלברוס בעונת החורף. תחשבו על זה שבחורף הטמפרטורה בהר יורדת מתחת ל-55 מעלות סלזיוס, מתחת לאפס כמובן. ובשנת 2016 נדב היה הישראלי הראשון שכבש את פסגת הר הארנפורנה, ההר המסוכן ביותר על פני כדור הארץ, ש-40% מהמטפסים אינם חוזרים בחיים. ועוד פרט אחרון וחשוב, נדב הוא ישראלי שהגיע להכי הרבה פסגות מעל 8,000 מטר. וואו, מאיפה נתחיל? אבל לפני שככה באמת נגיע לסיפור המרתק שקרה לך עם המטפס הטורקי, נדב, איך הגעת לטיפוס הרים? אתה יודע, בישראל, עם כל הכבוד לתבור ולהר מירון, ובוא נגיד, אוקיי, החרמון, זה לא משהו שהוא, לדוגמה, כמו מישהו שהוא אוסטרי, לדוגמה, ומטפסים שם בלי סוף על הרים, נראה לי.
כן, זה נכון. אהבה לטיפוס היא בראש ובראשונה התחילה מאהבה לטבע. זה דבר שהוא הוביל אותי להרבה מאוד מקומות בארץ וגם בעולם. אני זוכר את הרגע הזה שהשפיע עליי יותר ברצון לגלות את העולם של הטיפוס. זה קרה בגיל יחסית צעיר. אני זוכר שהמשפחה שלי, כולנו נסענו לאיזשהו טיול בצרפת, ועלינו על הרכבל שעולה מהעיירה שמוני לגיל דומידי, צופה על המון בלן, וכולם כל כך התרכזו בלהסתכל על המון בלן, על ההר עצמו, ואני, כל מה שראיתי שם זה, הסתכלתי דווקא למטה מהרכבל, וראיתי את הקרחונים הכל כך גדולים האלה, והקרבסים והסדקים, ופתאום התחלתי לראות שם כל מיני נקודות קטנות וצבעוניות כאלה שהם היו אנשים. והשאלה הראשונה שלי בתור ילד היא לא הייתה למה הם עושים את זה, אלא איך הם עושים את זה. זאת אומרת, זה דבר שנראה לי שהוא פשוט לא ישים בשום צורה. ועברו השנים קדימה, ואני זוכר שבגיל 16 בערך, זה היה שנתיים לפני הגיוס לצבא, אני ידעתי שאני מתגייס לקרבי, והתחלתי לעשות כל מיני מסעות של הכנה בארץ, גם קצת בחול. ובשלב מסוים חיפשתי עוד איזשהם כלים כדי להגיע למקומות קצת יותר מעניינים בטבע, כמו כל מיני מערות או כל מיני מפלים לחצייה. אני בכלל התחלתי את הדרך שלי בעולם הטיפוס מירידה למטה, אני התחלתי מסנפלינג. עכשיו אני בהתחלה, כל העולם הזה של חבלים הוא לא נראה לי כמו תחום של ספורט, הוא נראה לי כמו כלי תחבורה. אני רציתי להגיע למקומות מאוד מדויקים בטבע, להגיע למקומות שקצת פחות אנשים מצליחים להגיע אליהם, והחבלים עזרו לי לעשות את זה. משם המעבר לטיפוס אלה היה מאוד טבעי ומהיר, זה הייתה עבודת חבלים. לקראת השחרור שלי מהצבא, אני שירתי בסיירת גולני, אז עשיתי את ההסבה המקצועית לנושאים של טיפוס אלפיני, טיפוס קרח טכני, טיפוס חורף. ובכל שנים האחרונות אני מאגד את כל התחומים הללו תחת הקטגוריה של טיפוס בגובה קיצון.
אז להגיע לאברסט, זה החלום היה מבחינתך? זאת אומרת, זה משהו שכל מטפס שואף אליו?
זה לא היה החלום המקצועי שלי, להגיע לפסגה של הר אברסט. אבל זה כן היה איזשהו יעד שאני בהחלט חשבתי ורציתי לעשות אותו. זאת אומרת, כל התחום הזה של הטיפוס בהם עליי הוא מאוד משך אותי. אברסט הוא עוד פרויקט אחד שנמצא שם בפנים. וכמובן, אני לא חושב שקיים אדם, או לפחות מטפס בעולם, שלא היה רוצה באמת לראות את הנוף מהנקודה הגבוהה ביותר על פני כדור הארץ. ולכן הפרויקט הזה ככה התגלגל פנימה אל תוך חיי בגיל יחסית צעיר. ואני אחרי שנים של טיפוס בכל מיני גוונים וסוגים, אז מצאתי את עצמי מוכן יותר ויותר לקראת פרויקט מהסוג הזה. וב-2012 באמת הוצאתי אותו לפועל.
אז נסעת ככה אחרי שכבר טיפסת על כמה ערים, זאת אומרת זה היה כבר איזושהי הבשלה. אני תמיד שואל את עצמי, מתי בן אדם הגיע למחשבה של זה תחביב? זה מקצוע? זה משהו שאני הולך לעשות בו כל החיים? זה משהו שמלווה אותי?
זו שאלה שהיא מאוד טובה, כי אני לא יודע להצביע במדויק מתי אני הבנתי שהטיפוס כבר יהפוך להיות באמת מקצוע שלי. אני כן ידעתי שטיפוס יהיה חלק מאוד משמעותי בכל ימי חיי כנראה, וגם היום אני יודע את זה, אבל המעבר הזה ממצב של מטפס חובב או מטפס למטרת באמת להיות כמה שיותר בטבע, לבן אדם שבאמת לוקח את זה בצורה שהיא הרבה יותר רצינית ועושה את זה בצורה שהיא הרבה יותר עם אספקטים ספורטיביים, מאשר בוא נגיד את זה ככה, הרצון לבקר בטבע, אז היא קרתה בגיל יחסית צעיר אומנם, לא צעיר כמו שאמרת מקודם, כל מטפס שגר באירופה, שיש לו איזה הר בגינה, והוא יכול לגלות את התחום הזה כבר בגיל 3, אבל בהחלט, לשאלתך הקודמת, אני הגעתי להר אברסט עם הרבה מאוד ילד בתוך התחום הזה של טיפוס קרח ואלפיני, וכמובן גם בתחומי הטיפוס האחרים, לא ניגשים לטפס הר בסדר גודל שכזה, כשאתה פשוט בא ורוצה להגיע לפסגה שלו. את יודעת שאני חושב על זה, הר אברסט לא תמיד היה ברור שהוא הר הגבוה ביותר בעולם. למעשה, החוקרים הצביעו על 5 פסגות אחרות בכל מיני אזורים בהימאליה, ואמרו, לדעתנו, לפי המחקר שלנו, הפסגה הזאת היא הכי גבוהה בעולם. כמובן שהם טעו. ומאותה הנקודה שבאמת גילו שהר אברסט הוא אכן הר הכי גבוה בעולם, כמעט אוטומטית הוא הפך להיות ההר המפורסם ביותר בעולם. ואני מניח שתסכים איתי בעניין הזה. עכשיו, עצם העובדה, או בגלל שהוא הר המפורסם ביותר בעולם, הוא מושך אליו הרבה מאוד סוגים של, בואו נקרא לזה, יצורים. אני מפצל אותן לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה ביצורים האלו הם אותם מטפסים, זה אנשים שטיפסו לפני, טפסו אחרי, לא משנה איפה על הסקאלה בין חובבנים למקצוענים וספורטאים, קודם כל נמדדים בתוך ליבם בתשוקה האמיתית שלהם, לעולם של הקרח, הרוח, השלג והמתכת. הקבוצה השנייה באותם יצורים שההר הספציפי הזה מושך אליו, אני קורא להם אותם ההרפתקנים, אורחים לרגע. עכשיו, החבר'ה האלה הם אחלה אנשים, וזה מתאים לכמעט כל מקום אחר בעולם, אבל בשביל אותו הרפתקן שאני מדבר עליו, להגיע לפסגה של הר הכי גבוה בעולם, זה בדיוק אותו הדבר כמו לצלול לנקודה העמוקה ביותר באוקיינוס, כמו לחצות את המדבר הרחב ביותר בעולם. בשבילו, מדובר יותר על סי, אישי או קולקטיבי, זה לא משנה, ואני גם מגלה לחסוד. רוב רובם של אותם הרפתקנים האלה, אחרי שהם נגעו בהר הזה שנקרא אברסט, לא משנה אם הגיעו לפסגה או לא, לאחר מכן, הם לא חוזרים יותר לטפס לעולם. אני באמת יכול להגיד שהמטפסים בהכרח בליבם הם גם הרפתקנים, אבל אותם הרפתקנים הם לא בהכרח מטפסים.
המטפס, כמו שאתה קורא לזה, הוא בעצם זה משהו שבנפשו, שכל מיני מחפש את היעד הבא. זאת אומרת, זה לא לכבוש יעד אחד, ואמרתי, הגעתי לאברסט, ובזה הגשמתי, אלא זה תמיד החיפוש הזה על היעד הבא, על האתגר הבא, על הסיכון הבא.
קטונתי מלהעיד על כל קהילת המטפסים כן, כמובן, בואו. אבל אני כן יכול להגיד עליי שאברסט בשבילי הוא היה מעבר לפרויקט בהווה, הוא היה גם אימון לקראת הפרויקט הבא.
אוקיי, אז בוא באמת נחזור לאותם רגעים ולאותו טיפוס שבאמת ככה, יש סביבו סיפור מאוד מאוד מעניין, זה גם היה ככה מאוד מפורסם הסיפור הזה, אבל בוא באמת נחזור לאותו טיפוס ובכלל איך זה קרה, איך הגעת לאותה סיטואציה והבחירה שבחרת.
תראי, לטפס את הר אברסט לוקח כמעט 3 חודשים. זה פרויקט שהוא מאוד ארוך בגלל הגובה המאוד מאוד גבוה של ההר הזה, הגבוה ביותר בעולם, 8,848 מטרים מעל לפני הים. זה נובע בגלל הנושא של ההתאקלמות לגובה, זה נובע בגלל הלוגיסטיקות המאוד מסובכות, גם כי זה רחוק מעיר תחבורתית גדולה, וגם בגלל העובדה שאתה צריך לבוא ולמעשה לבנות את כל הצירים על ההר עצמו. ואחרי תקופה ארוכה, כמעט 3 חודשים על ההר, סוף סוף הגיע באמת החלק האחרון, זה נקרא הלילה של הפסגה. עכשיו, בחלקים האלה, זאת אומרת היציאה מהמחנה האחרון, הגבוה ביותר על ההר, במקרה הזה הוא בגובה של בערך 8,050 מטרים מעל לפני הים, ועד לחלק של הפסגה, ואז ירידה חזרה למטה. כל כולך, כל היותך מתמרכזים לשתי משימות בלבד. המשימה הראשונה היא באמת פשוט לנשום. אתה שואב, אתה פשוט מוצץ את החמצן מתוך המסכה, כי זה הדבר היחידי שבאמת יש לך שם. המשימה השנייה היא לטפס הכי חזק והכי מהר שטיפסת אי פעם בכל ימי חייך. כי אתה נמצא על ההר הכי גבוה לפלנטה, בלילה האחרון, בלילה של הפסגה, אחרי כל כך הרבה חודשים על ההר, אחרי 2 של הכנה, והדבר היחידי שאתה באמת חושק בו ברגעים האלה, זה פשוט לחזור הביתה. אתה רוצה לסיים את המשימה הזו כבר ולחזור לשם, כי כל הדברים שאותם אתה באמת מחפש, שזה תנאים טובים והאהבה וההגנה והביטחון, הם כולן נמצאים רק בגובה פני הים. וכשאתה נמצא במקומות האלה, אתה נכנס למוד שהוא שונה לחלוטין. אתה באמת נמצא באיזשהו מצב של מכונה. אתה פשוט דוחף את עצמך יותר חזק ויותר חזק, כי אתה יודע שלמעשה כל צעד שאתה עושה לכיוון מעלה הוא מצד אחד מסוכן יותר ויותר, והוא מרחיק אותך מהמקום שאתה באמת צריך להיות בו, שזה הבית. ומהצד השני אתה באמת נמצא באיזשהו מצב קטטוני שכזה של קריסת מערכות. הגוף פשוט לא מסוגל להכיל את הרמות הכל כך נמוכות. מעל גובה של 7,800 מטר נמצאת רצועה. ולרצועה הזאת קוראים לה אזור המוות. זאת אומרת, הגוף כבר לא מסוגל להתאקלם לרמות המאוד נמוכות של החמצן. בתוך הגבהים האלה אנחנו, במיוחד לקראת הפסגה, אנחנו מדברים על בערך 25% של חמצן ואוויר בהשוואה לגובה פני הים. זאת אומרת ששאיפה אחת שאנחנו לוקחים פה עכשיו בינינו, היא משתווה לאולי 4 שאיפות מלאות בגבהים האלה שם. והתפקוד המוחי יורד בצורה דרמטית, התפקוד הפיזיולוגי כמובן, וצריך באמת להיות עם אותו הגרעין הדוחף המאוד חזק בפנים, כדי באמת למצוא את האנרגיה להמשיך הלאה. אחרי בערך 5 שעות של טיפוס לכיוון הפסגה, אני פגשתי בגופה של המטפס הראשון. עכשיו, באותם אזורים שמתחת לפסגה של הר אברסט, בתוך אזור המוות, יש כיום למעלה מ-200 גופות של בני אדם שאי אפשר לחלץ משם. וזה כן, אותם אנשים
סופר על זה, כן.
שבאמת נמצאים שם, ולהרים משלחות חילוץ כדי לחלץ את אותן גופות, זה דבר שהוא מאוד מסוכן ומאוד בעייתי. עכשיו, כשאני מסתכל על בן אדם וגופה שנמצאת שם, ואני הכנתי את עצמי הרי לאותם מראות שאני עומד לראות שם, שהם לא קשורים בטיפוס. זאת אומרת, זה עוד משהו שאתה צריך להכיל אותו בדרך למעלה, על הר מסוג כזה. ואותה גופה שאני ראיתי שם, היא לא נהרגה לפני 40 שנה, היא נהרגה בלילה הקודם. באותו לילה שאני ידעתי שהולך להיווצר שם אסון, למעשה אני פניתי לצוותים אחרים ואמרתי להם שאסור להם להמשיך לפסגה. אני מאותה נקודה נמשכתי למעלה, ושעה אחת נוספת מעל אותה נקודה אני פגשתי עם מטפס הרוג נוסף, גם הוא נהרג אתמול בלילה. עכשיו אני לא יודע וגם לא אכפת לי אם הוא הגיע לפסגה או לא, אבל אני כן רואה לפי האמצעים הטכניים שלו שהוא בדרך למטה. הוא היה בדרך הביתה. ונורא קל לא לראות אותם שם, את יודעת, באותם מקומות כל כך גבוה להר. אתה נמצא בחושך מוחלט ואתה נמצא שם בטמפרטורה של כמעט מינוס 60 מעלות מתחת לאפס, ועם הרוח והבלוני חמצן והגוגל שלך שפשוט חסומים לגמרי בקרח, ומספיק שתסיט את המבט במעלה אחת ימינה או שמאלה ולא תראה אותם יותר, ופשוט תוכל להמשיך למעלה בשקט. ואני ראיתי גם אותו שם, ואני בדקתי גם אותו וקראתי לו, וגם הוא היה כבר מאובן לגמרי ואי אפשר לעשות בשבילו שום דבר נוסף. קצת יותר משעתיים מאוחר יותר מאותו האדם השני שאני פגשתי בו, אני מעשה פגשתי באדם השלישי. עכשיו ברגעים האלה אני כבר נמצא מאוד מרוכז לקראת הפסגה, עובד מאוד חזק עם הגרזנים והאמצעים כדי להגיע למעלה, ופשוט עובד כמו מכונה ולא חושב על שום דבר חוץ מהדבר הזה של פשוט לנוע ולא לעצור ולא לאבד מהטמפרטורה ופשוט להמשיך הלאה. וקצת פחות מ-300 מטרים מהפסגה, באיזושהי נקודה, סתם נקודה על ההר, אני פשוט מסתכל ימינה ואין שם כלום, חושך, פשוט היקום נמצא שם, ופתאום אני רואה שתי מגפיים גדולות כאלה מבצבצות מתוך איזשהו סדק אנכי בקרח. עכשיו אני מתיר את כל ההבטחות שלי ונע לא מובטח בטרוורס ימינה, ואני נותן מכה לאחת המגפיים שם, ובניגוד לשניים האחרים פתאום אני שומע קול ואני מבין שאותו אדם בחיים. עכשיו כשאני נמצא שם באותה מקום, את יודעת, זה תחושה שהיא מאוד קשה. כי למעשה אני ניגשתי ובדקתי את שתי הגופות האחרות, וגם הבנתי שאי אפשר היה לחלץ אותם, אבל פתאום אותו הבן אדם הוא כן נמצא במצב שהוא בחיים, זאת אומרת הוא מגיב. ואני שואל את עצמי מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו, כי אני יודע בדיוק איפה אני נמצא, ואני יודע בדיוק למה יש כאן למעלה מ-200 גופות שאף אחד לא יכול לחלץ למטה. אותו אדם שאני פגשתי הוא למעשה אדם שאני למדתי להכיר במחנה הבסיס. זה היה מטפס בן 46 מטורקיה, בן 49, ולמעשה הוא הגיע להר אברסט במטרה לטפס לפסגה של ההר הזה עם אופניים. הוא רצה להיות הראשון בהיסטוריה שמביא כלי רכב לפסגה של ההר הגבוה ביותר בעולם. עכשיו, זה הגיע למצב, את יודעת, שבאחד הימים במחנה הבסיס הגיעו חיילים וכל מיני קצינים מהצבא הנפאלי, וממש הגיעו לשם והקיפו את האויל שלו, והוא התבצר בתוך אויל כזה קטן עם האופניים שלו ועוד ארבעה ג'ריקנים של דלק, כדי לא, הוא צועק על כולם שאם מישהו יעז לגעת לו באופניים הוא פשוט יבעיר את כל המחנה הבסיס. והם הודיעו לו שהם כבר בקטמנדו, הם שללו ממנו את האפשרות שהוא יתאפס גם לפסגה של הכי גבוה בעולם וגם עם האופניים שלו. זה לא רק שזה מסכן את עצמו, זה גם מסכן הרבה מאוד אנשים מסביבו. האירוע הזה הסתיים בכך שהוא נלקח למעצר מנהלי באחד הכפרים שמתחת למחנה הבסיס לתקופה מאוד משמעותית. ולאחר מכן הוא חזר להר. הוא חזר להר בלי האופניים שלו אמנם.
הוא מטפס ותיק, הוא מטפס שככה...
גם בשבילו, כמו הקנלית, זה היה ההר הראשון שלו בחיים.
וואו.
וזה משהו שההר בגלל היותו המפורסם ביותר בעולם גורם לאנשים. זה קורה גם בגלל העובדה שיש הרבה מאוד משלחות מסחריות, נקרא לזה ככה, שתומנות בראש של הרבה מאוד אנשים, שבסוף זה הכל בראש, נקרא לזה ככה. הם כאילו שוללים ומוצאים החוצה מהמשוואה את כל הדברים שקשורים בטיפוס, ואומרים, אנחנו נדאג לכם לכל דבר אחר, תבואו, תגשים את חלומכם, תשלמו עשרות אלפי דולרים בשביל זה. עכשיו, זה איזשהו פשע מסוים, לא רק בעובדה שהם מעלימים, אותן חברות ספציפיות, מסחריות, מעלימות עין מחוסר מקצועיות של הרבה מאוד אנשים על ההר, הם למעשה במקום מסוים גם יודעות, אותם מדריכים יודעים שייתכן ויצטרכו לחדול את אותם אנשים על ההר כבר מראש, עוד לפני שהם בכלל נרשמו, הם כבר גבו את כל הכסף מן הסתם, ולכן באיזשהו שלב אומרים לעצמה, אנחנו נחדול אותו באמצע, זה לא משנה, הכסף כבר אצלנו, ונתנו לבן אדם את החוויה של חייו של הניסיון לטפס לפסגה של הר אברסט.
ממש עסק כלכלי זה הפך.
ממש ככה. היום כדי לטפס את הר אברסט זה באמת עולה בספקטרום רחב עונה, אבל עשרות אלפי דולרים לאדם. הפרמיט עצמו, הדף של הרישיון לטפס לפסגה עולה 11,000 דולר. רק הדף עצמו, לפני שבכלל נכנסת ליכולת שלך לטפס והלוגיסטיקות ודברים אחרים. עכשיו אותו בן אדם, אני פוגש אותו שם בגובה של קצת פחות מ-300 מטר מהפסגה. ואני נזכר שלילה לפני אני ניגשתי גם לאוהל שלו ואמרתי גם לו שאסור לו לטפס למעלה, אל הפסגה. כי משהו באמת רע מאוד עומד להתרחש, ואני זוכר שהוא דיבר איתי שוב על הכסף ועל החלומות שלו ועל הזמן שהוא השקיע, והוא ראה לי דגל שהוא צייר של אופניים כתחליף למה שלקחו לו החיילים במחנה הבסיס, וגם הוא נעלם אל תוך החושך. אז אני נמצא באותה נקודה ומבין שאני מכיר את אותו אדם, ואני חושף את הפנים שלו, הבדים שהיו לו על הפנים שהוא כדי להתגונן מהרוח הם פשוט התמזגו לו אל תוך האור בגלל הטמפרטורה, והוא נמצא שם מחוסר הכרה בלי מערכת חמצן, ובלי תרמיל בכלל, ובלי קרמפונים, הברזלים של המגפיים, ובלי גרזנים, ובלי שום דבר אחר, ואתה מסתכל על זה, ואתה יודע שהבן אדם הזה, מעבר להיבט הפיזיולוגי והמחשבתי, הוא גם מבחינת ציוד, הוא לא יכול לנוע על קרח, הוא כבר נמצא במצב שהוא פשוט מחוסר כל שם. מעבר לתהייה של איך בכלל הוא הביא את עצמו למצב הזה, אני שואל את עצמי מה אני אמור לעשות עכשיו. ובאותם רגעים, את יודעת, בגלל שאתה נמצא באותו סטטוס של מכונה, אתה לא באמת יכול לבצע סיור מוכין מאוד מעמיק, אתה באמת, עם מה שבאת זה מה שיש לך, והתנועות הן מאוד ברורות, זה אימון של שנים, שנים אחורה בנושא של אימונים וחילוצים, והדברים שלידו אותך בבית ובחברה, אתה יודעת מה, אפילו בצבא, אתה לא מתגייס אפילו לצהל, אתה ביום הראשון שלך בבקו"ם, אין לך מדים עדיין, וכבר מתחילים לחפור לך לתוך המוח שאצלנו אף פעם לא משאירים אף אחד מאחור. ואת יודעת מה, אני פגשתי כל כך הרבה מטפסים מכל העולם. רק אצלנו אומרים את זה בצורה כה חד משמעית, גם כשאתה כבר לא חייל. וכל הדברים האלה ביחד תופסים פיקוד על הגוף, אתה לא באמת יכול להתנגד להם, כי אין לך אף אלטרנטיבה מוחית אמיתית להציע.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
מפרסמים, חשבתם על פרסום בפודקאסטים? רן דנה הוא מהבעלים של וניליה, רשת גלידריות מצליחה, שעשתה קמפיין מוצלח מאוד אצלנו ברשת עושים היסטוריה. רן הסכים לספר לכם על המסקנות שלו מהקמפיין.
ומה שאהבתי בפרסום פה בעושים היסטוריה, שהקהל קשוב לחלוטין, ואני מצליח להעביר סיפור בצורה מאוד יפה, ואני מצליח להעביר בבת אחת 100% מסר.
זאת אומרת, המסר היה שווניליה גלידה, גלידה חדשנית, מושקעת מאוד, איכותית מאוד, ארטיזנית מאוד, זה חלק מהמסר. עשינו סדרה של בעצם פרסומות שכאילו נוגעות בזוויות, כולל ביקור מגניב אצלכם, שהיה ממש טעים שם לדחון גלידות. איזה פידבקים אתה זוכר שקיבלת אחר כך בשביל לדעת אם הפרסום עובד או לא עובד?
המון פידבקים, המון פידבקים. קודם כל שמענו בסניפים, לקוחות מדברים בינם לבין עצמם, ואחד ממליץ לשני, אתה חייב לטעום את המנגו, שמעתי על איך שהם מאבדים את המנגו, וחייבים לטעום את הדבר הזה. המון תגובות אצלנו בדרך השירות לקוחות. בטוח שמכל המדיות שעשינו, הכי הרבה תגובות קיבלנו בזכות הפרסומת אצלך. זה לא חייב להיות הייטק. אפשר לפרסם כל מוצר, כאילו, בייחוד אם יש לו סיפור מאחורה, ובייחוד אם יש משהו מעניין, או איזה משהו חדשני בדרך שמוכרים אותו, אני מאוד ממליץ, אני חושב שזאת אחת המדיות הישירות, הזולות, ביחס למה שמקבלים. אני ממש מודה על כל רגע שעשינו.
דברו איתי על פרסום בפודקאסטים, המדיה החדשה והצומחת ביותר בישראל. רן את ranlevi.com.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
יש איזושהי אתיקה בין המטפסים של...
במקום מסוים, במקומות האלה, שבתוך אזור המוות, ואפילו הרבה יותר קיצונית בערים יותר קשים מהר אברסט ויותר מסוכנים ממנו, מדברים על זה שכל אדם אמור להיות לעצמו. זאת אומרת, זה ברמה שאפילו מתנתקים מהחבלים אחד מהשני, כדי שאם מישהו חלילה נופל, אז הוא לא לוקח את כל החיים ביחד איתו. אני לא יודע, אני לא מאמין שיש מצב כזה של נדב של גובה פני הים ונדב של גובה של מעל 8,000 מטר. בעיניי כל האנשים שמגיעים לשם הם אותם אנשים, זאת אומרת בערך שהם נמצאים כאן ואי אפשר לבוא ולזייף את זה. יכול להיות שעצם העובדה שאני צעירותי באותו הגיל, בגיל 24, והתמימות שלי, הם גרמו לי לבוא ובאמת לבוא ולעשות... להחליט על אותו החילוץ ופשוט לא ללכת עם אותם החוקים שלא נכתבו, אבל הם באמת, תראה, את מדברת פה על מצב של להשאיר אנשים מאחור. אני מדבר איתך על דברים הרבה יותר חמורים שקוראים על הר אברסט בגלל האופי המאוד מוזר שלו בשני העשורים האחרונים. אני מדבר איתך על מצב שאנשים גונבים בלוני חמצן אחד לשני. אני מדבר על זה שאנשים מזיזים, אנשים מטפסים אחרים, או אנשים, אני יכול לקרוא להם, גוססים על ההר מהחבלים כדי שיוכלו להשתמש באותם החבלים כדי להגיע למעלה. זה מגיע למצב של, אני זוכר שאחרי שחזרתי לארץ, הייתה כתבה בגרדיאן, אחד העיתונים באמת המובילים ביותר בבריטניה, והם כתבו כתבה על בחורה, בת 19, שטיפסה ביחד עם אבא שלה והצליחה להגיע לפסגה באותה עונה שאני הייתי שם. עכשיו, זה היה סיפור מאוד מעניין, וממש היה הלום, נדמה לי שברה איזשהו סי של האירופאית הכי צעירה מעולם שהצליחה להגיע לפסגה של אברסט. ובראיון איתה, היא מספרת שבערך 100 מטרים מתחת לפסגה, היא פגשה במטפס גרמני, דוקטור איברהרד שף, שהיה תלוי על אחד החבלים וממש חרחר את נשמתו שם עם כל הנוזלים שיש לו בריאות מהבצקת, והוא ביקש עזרה מאנשים, והיא מספרת שכמה מזעזע זה היה לראות את אותו רופא גרמני בנשימותיו האחרונות. והם המשיכו למעלה, הם הגיעו לפסגה, היא ואבא שלה, והם חזרו חזרה, ושוב 100 מטרים מתחת לפסגה, היא מספרת בזעזוע עמוק שהוא כבר לא ביקש עזרה, כי הוא כבר לא היה בחיים, וכמה זה היה קשה לראות. ואני זוכר ש... איפשהו למטה בשורות האחרונות של כתבה מאוד מאוד גדולה על אותה, על אותה אישה, הם כתבו שם שהיה איזה סיפור של איזה ישראלי אחד עם איזה טורקי אחד באותה עונה בדיוק בגבהים שהם לא רחוקים אחד מהשני, וזה הסתיים בצורה שהיא שונה. שאני כמובן לא כתבו את השם שלי, הוא ארוך מדי ויהודי מדי ו... אבל את יודעת מה, זה כאילו בעולם של שחור ולבן של 0 ו-1 פתאום התחילו לדבר שם על מספרים אחרים, על 5 ועל 7 ועל 12, זה כבר לא עניין פתאום את כל האנשים שבתגובות שם, אם היא הגיעה לפסגה או לא. הם כבר התחילו לדבר על שיח אחר לחלוטין. והר אברסט זה הר שכבר הרבה מאוד שנים הוא איבד מהשיח האתי שלו, כי הוא למעשה מהווה איזשהו מיקרו-קוסמוס מסוים לעולם האנושי. הר אברסט, בגלל שהוא הר המפורסם ביותר בעולם, הוא מוציא את הטוב ביותר ואת הרע ביותר שנמצא בהרבה מאוד אנשים שנמצאים על ההר הזה. ואני נמצא שם באותם הרגעים, ואני פגשתי בו, ואני ידעתי שבשבילי הטיפוס הזה כבר נגמר. תראה, אחרי 3 חודשים על ההר, נשארו 4 שעות כדי להגיע לפסגה. אני לא אשקר. אני באמת, המחשבות הראשונות שלי היו להמשיך למעלה, להגיע לפסגה, לסיים את 4 השעות האלה, להצטלם דגל המדינה ולעוף חזרה למטה, ושעתיים אני פה חזרה, 6 שעות בסך הכל, ואז לקבל החלטה ו... ולחלץ אותו, לראות מה אפשר לעשות איתו בכלל.
כן, איך גם לחלץ אותו במצבו שהוא מחוסר הכרה, זה...
אבל זה למעשה כשאני מסתכל, ואני מבין שהוא, קודם כל הוא לא ישרוד, כי אין לו את המערכת רמצן, והוא באמת במצב מאוד בעייתי של קביעות קור, ושל בצקות מתקדמות ודברים אחרים, וזה ברור שזה לא אפשרי. אבל גם הבחירה הזאת של... אז ויהיה עכשיו את כל העניין הזה של הפסגה הזאת, עם כל היוקרה הזאת שדחפו לה כל השנים, תקחי אותה ותזרקו אותה לפח. אם אני עכשיו בוחר לרדת עם אדם כזה למטה בה, מצבים האלה. לא רק שאני מפסיד את הפסגה שלי, אני גם באמת יכול להיות שאני מפסיד את ההזדמנות של לחזור הביתה בכלל. כי אני יודע בדיוק למה יש כאן כל כך הרבה גופות שאי אפשר להוריד למטה. ואני באותם הרגעים, אני הבנתי שזו כנראה הפעם היחידה בכל הפרויקט הזה של לטפס למעלה, היא הדרך הבטוחה הרבה יותר מכל דבר אחר. באמת, כמו שאני אמרתי, סיור מוכן לעשות במקומות האלה, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי, ואני פשוט חיברתי אותו לרתמה שלי בחבל קצר והתחלנו בירידה למטה. חצי שעה אחרי תחילת החילוץ, מסכת החמצן שלי נשברה, ומאותם הרגעים כבר שנינו היינו בלי חמצן. וזה דבר שהוא מאוד מכביד במקומות האלה.
מכביד את מסכן חיים, זאת אומרת...
כן, כן, בהחלט. זה, בניגוד לפעמים אחרות שטיפסתי לגבהים של מעל 8,000 מטר ללא שימוש בחמצן, פה כשאתה כן משתמש בו ואז זה נלקח ממך, במיוחד תוך כדי חילוץ, זה דבר שהוא כפול או מכופל, במיוחד שאתה כבר לא נמצא בתנועה עצמאית, אלא מחובר לעוד בן אדם. במהלך החילוץ, בגלל הנושא הזה שאיבדתי את יד ימין וגם את מערכת החמצן, אז כל התנועה הייתה מאוד מסובכת ומאוד, ההידרדרות הייתה מאוד, מאוד מהירה. אני לא חשבתי שאנחנו נצא מזה. זאת אומרת, אני הייתי בטוח שהנה עוד 2 אידיוטים שהיו במקרה גם על הר אברסט, ולא משנה מה הרקע של כל אחד שהגיע ביחד איתו אל ההר, והנה עוד 2 שהצטרפו לסטטיסטיקה, ועוד 2 גופות של למעלה מ-200 שנמצאות שם, ואף אחד לעולם לא ידע מה ניסינו לעשות. וזהו, זה היה באמת סיפור מסובך. למחרת בבוקר באמת אני ארגנתי הסקה שתגיע למחנה מספר 2, והורידו אותנו בנגלות למחנה הבסיס, ומשם במסוקים בחזרה לקטמנדו. אז התחיל המסע מאוד ארוך לשיקום. שיקום קשה ושיקום ארוך, אבל עדיין יש לי, תראי, כשאני חזרתי לארץ הרופאים ניבאו לי קטיעה של 4 אצבעות ישירות מהבסיס ביד ימין, חלקים מהבנות בשתי הרגליים, ואני איבדתי 19 קילוגרם ממשקל הגוף שלי בזמן אותו הפרויקט, ובעיקר בגלל החילוץ. אז זה לקח הרבה זמן.
נדב, אתה באמת סיפרת ככה שזה היה שנתיים של הכנה ועוד 3 חודשים על ההר. אז אני רוצה לשאול, מה הכישורים שצריך בשביל להיות מטפס הרים? אתה יודע, זה מסוג הדברים שאנחנו באמת לא כל כך חשופים אליהם. אז אנחנו יודעים שמדובר על ציוד וצריך בטח איזשהו כושר גופני, אבל יש פה הרבה מנטליות, הרבה עבודה עם המוח, הרבה אימונים, איזה אימונים. אז בוא תספר לנו קצת.
תראי, אני לא כל כך אוהב את המושג הזה, טיפוס הרים, נקרא לזה ככה, או מטפס הרים, כי הוא מאוד רחב. זאת אומרת, אם אני הולך עכשיו ברחוב ובן אדם אומר לי שהוא מטפס הרים, אני לא כל כך יודע מה זה אומר, אלא אם כן אני שואל אותו לפחות 5 שאלות לאחר מכן. זה כמו בן אדם שיבוא ויגיד לי, אני פוליטיקאי, אוקיי? אני, האם אתה ראש ממשלה, האם אתה ראש עיר, מה זה בדיוק אומר פוליטיקאי באופן כללי? וזה בגלל שטיפוס הרים הוא תומן בחובו הרבה מאוד סוגים של מיומנויות ושל טיפוס, שהן כולם מרכיבות עולם מאוד מגוון ועולם שהוא מאוד עמוק. אם ניקח את זה עכשיו, את עולם טיפוס הערים, ונשווה אותו לרגע לתחום ספורט אנדיורנס אחר, נגיד ריצות אולטרה מרתון. עכשיו אני יכול להגיד שבן אדם שהוא אולטרה מרתונית, זה בעיקר נגזר מהמרחק של הריצה. זאת אומרת, כמה קילומטרים מעל מרתון או מעל 4.5 שעות של ריצה, תלוי את מי שואלים, סליחה, בעניין הזה. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על גרף של התקדמות בתוך העולם של ריצות האולטרה, זאת אומרת, זה גרף שהוא ליניארי, גרף של קו, אם אתה רץ יותר קילומטרים או פחות, ותלוי בתוכנית האימונים שלך. גרף של טיפוס הרים או אימונים נקרא דבר שכזה, הוא לא ליניארי, הוא גרף של עמודות. זאת אומרת, יש לך עמודה אחת שונה לכל מיומנות אחרת. לדוגמה, יש לך עמודה שלמה רק לטיפוס קרח, יש אחת רק לטיפוס סלע, אחת לטיפוס של אלפיניזם חורף, אחת אלפיניזם קיץ, ואחת של טרקים ארוכי טווח, ואחת של הישרדות בתנאים של קור קיצוני, ועוד 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 ועוד. עכשיו, כל אחת מהעמודות האלה זה תחום ספורט בפני עצמו. ולא רק שהוא תחום ספורט בפני עצמו, יש לו מועדון משל עצמו. עכשיו, את מבינה שיש אנשים שהם רק מטפסי קרח, ויש כאלה שהם רק מטפסי סלע וכו' וכו'. עכשיו, כדי לבוא, אם אני נגיד הייתי לוקח בן אדם שאין לו ניסיון בטיפוס, והייתי אומר לו, תשמע, בן אדם, בוא איתי מחר להר של מעל 7,000 מטר, סתם. מה היה קורה? הרבה מאוד מהעמודות האלה היו קופצות בצורה מאוד קיצונית בשביל אותו אדם. זאת אומרת שזה דבר שהוא בהחלט יכול לבוא ולסכן אותו ואת חייו בצורה קיצונית, וגם לסכן את הסיכוי שיכול להיות והוא היה אוהב את התחום הזה. אם אני עכשיו אגיד לבן אדם אחר, שוב נחזור לעולם הריצה, בוא איתי מחר, אין לו ניסיון בריצה, בוא איתי מחר, רוץ איתי.
נרוץ מרתון.
נרוץ 150 קילומטר, בוא נגיד את זה ככה. ויכול להיות שהוא יסיים והוא ישרוד את זה, אבל לא בטוח שהוא יוצא לרוץ בחזרה לאחר מכן. עכשיו, לכל פרויקט, המודל הזה של עמודות, אני בניתי אותו ואני עובד לפי כבר הרבה מאוד שנים, וכל פרויקט אני מעשה מציב אותו בתוך העמודות, לראות כמובן לפי היכולות של אותו אדם שנכנס פנימה, מה המצב. לדוגמה, אם ניקח עכשיו הר שנקרא קילימנג'רו, הר הגבוה ביותר ביבשת אפריקה. זהו הר הגבוה ביותר בעולם שניתן להגיע לפסגה שלו מבלי להשתמש באמצעים טכניים. זאת אומרת, מבלי לגעת בקרח בכלל, או לטפס עם הידיים או כל דבר אחר. נקרא לזה
בשביל?
טרק אולטרה, אוקיי? טרק נקרא אולטרה, לזה ככה. כן, כן, בגובה של 5,000 וכמעט כן. 900 מטרים. שאם אנחנו מציבים את זה בתוך הגרף של העמודות, מבינה שכל הנושאים הטכניים הם באמת ברמה שהיא מאוד נמוכה עד אפסית, זאת אומרת הם לא קיימים. אבל מצד שני, זה גובה שהוא באמת גבוה, זה כמעט 6,000 מטרים, אנשים חוטפים החלות גבוהים בגבוהים האלה. ויש פה עדיין איזשהו טרק של כמה ימים כדי לעשות את זה, של משהו כמו 5, 6, 7 ימים, ויש פה עניין של גם נסיעת משקלים וכו'. עכשיו אם ניקח הר אחר, נגיד המון בלן, הר הגבוה ביותר באלפים ובמערב אירופה. עכשיו ההר הזה הוא בגובה של 4,800 וקצת מטרים, הוא נמוך ב-1,100 מטרים מהקילימנג'רו, אבל מצד שני, ולוקח לטפס אותו בסך הכל יומיים. עכשיו, אם אנחנו שוב נכניס את זה לגרף, יש לנו פה הרבה עניין של התמודדות עם קרח ושלג, ויש לך סיכון למפולות, ומזג אוויר שהוא צורה אחרת לחלוטין, וזו מדינה שהיא יחסית הרבה יותר פשוט להתנייד בה, לעומת טנזניה לדוגמה, ואת רואה שכל פרויקט יש לו באמת את הדברים השונים שלו. את הזכרת מקודם את הטיפוס להר אלברוס, אוקיי? הוא קרה ב-2015. תראי, לטפס את הר אלברוס, בדרך כלל מטפסים פוגשים בו בשנה השלישית שלהם לאימונים או משהו בסגנון הזה. עכשיו אני, כי זה הר שהוא באמת, הוא underestimated בהרבה מאוד מובנים. אנשים אומרים, מה, זה גובה של 5,600 מטר, זה כמו גובה של טרק בנפאל. זה לא כזה גבוה, ניגשים לשם, ויש עליו כמות הרוגים שהיא בלתי רגילה להר הזה. בגלל שאנשים פשוט לא מבינים
למה הם...
כן, כן, מקלים ראש. עכשיו, כשאני ניגשתי להר הזה, אני כבר הייתי תקופה של הרבה מאוד שנים בתוך העולם הזה. אז אני אמרתי עצמי, אני כנראה לא אגש ולטפס אותו, כי הוא פחות מאתגר. אז אני ושני חברים טובים שלי בחרנו לטפס אותו בחורף, לראות איך אנחנו מחזירים את זה למעשה, את ההרפתקה ואת האתגר. כל האזור הזה היה פשוט ריק, אף אחד לא היה שם, ואנחנו ניסינו 3 פעמים להגיע לפסגה, רק בפעם השלישית הצלחנו, בטמפרטורות של מינוס 58 מעלות, ברוחות של 80 קילומטר בשעה.
אני מתאר לעצמי את ההרגשה של להיות בקור כזה, אבל אוקיי.
והנה את רואה, שאם מחזירים את ההר הזה לתוך מודל העמודות, שינינו בסך הכל עמודה אחת.
כן.
אלפיניזם קיץ לאלפיניזם חורף. ופתאום זה מהר שהוא יחסית תיירותי, נקרא זה ככה, הוא הפך להיות הר שהוא מאוד מאוד קשה לטיפוס. כל פקטור בדברים האלו הוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב, ולכן כדי לבוא ולהשתפר בתוך העולם הזה צריך לבחור מקבצים. זאת אומרת לקחת 2-3-4 עמודות ולשפר אותם בכל פעם, לא לקחת עכשיו איזה 30 כאלה, כי אז זה נהיה מאוד overwhelming, מאוד קשה לשפר כל כך הרבה ביחד. כמובן שבערים קשים של מעל 8,000 מטר, כל העמודות נמצאות מאוד חזק למעלה, כן. ואתה צריך לשלוט בהרבה מאוד מיומנויות. ולכן לשאלתך, כדי להיכנס לתוך העולם הזה, יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, צריך לעשות את זה בצורה שהיא מודרכת ובטוחה, וללמוד מהאנשים הטובים ביותר שאתה ידך מהסגל לפחות בהתחלה, ולעשות את זה בדרך שהיא מקצועית, בטוחה ונכונה, לאורך תקופה. אני באמת מאמין באהבה ממבט ראשון. אני כמעט כל קרב שאני רואה ברחוב, אני מתאהב בו כמעט מיידית, אבל... ואני גם באמת מאמין באהבה ממבט ראשון להרים, זאת אומרת, בן אדם שלא ראה הר מימיו, שינחת עכשיו בצרמט, בשוויץ, והסתכל ויראה את ההר, המטרהורן, זה אותה הפסגה שנמצאת על השוקולד של הטובלרון, אני באמת מאמין שהמון אנשים, באמת הלב שלהם יוצא להר, ובאמת מתאהבים בו. אבל אני לא מאמין באהבה ממבט ראשון לתחום של הטיפוס. זה, שם צריך יחסי אהבה, שנאה של הרבה מאוד זמן כדי להבין אם אתה בכלל אוהב את התחום הזה, או אם מה אתה אוהב בתחום הזה, או ממש את כולו בכל הרבדים שלו. וזה משהו שצריך לעשות אותו תקופה. זאת אומרת, צריך לגדול לתוך הדבר הזה, ולחיות אותו מספיק זמן כדי למעשה לגלות את עצמך בתנאים אחרים ממה שאתה רגיל אליהם.
תודה לנדב בן יהודה. זה היה רק החלק הראשון בסיפור המרתק של נדב, אז יש עוד הרבה מה לחכות בפרק השני, זה יהיה מרתק לא פחות, אני מבטיחה. וזוהי כמובן רק טעימה מהסיפור המרתק של נדב, האתגרים והחוויות שהוא עבר, ואם תרצו וכדאי לשמוע את ההרצאה המרתקת ובאמת הייחודית, ככה מאוד מאוד פופולרית של שנדב מעביר ברחבי הארץ, גם לחברות הייטק ובכלל, אז את כל הפרטים וגם שידורים בלייב מהמסעות, שזה ממש מעניין ומרתק, תוכלו למצוא באתר של נדב www.nadav.by. אז ניפגש בפרק הבא, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.